אין דין ויש דיין. כתבתו של איתמר קציר. הקריין אמיר בועז. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. כשהגעתי לקולנוע כדי לראות את הסרט החדש של באטמן כחלק מההכנה לכתבה הזאת, חיפשתי שם מילה אחת, ויג'לנט. לא הייתי צריך לחכות יותר משלוש דקות מרגע שהופיעה כותרת הפתיחה בבאטמן, ועד שהמועמדת לראשות העיר גותהם הצהירה באימות עם ראש העיר המכהן שיש ויג'לנט שמסתובב בעיר. עוד 10 דקות חלפו, ומפכ"ל המשטרה פיט סאבג' אלכס פרנץ הצביע על באטמן וצעק "He's a goddamn vigilante", תוך כדי ויכוח עם ג'יימס גורדון, סגן במשטרה. ג'פרי רייט בתפקידו הכמעט קבוע כאיש אכיפת חוק הגון וחרד. הגיבור האטלפי בסרט החדש שחורך את הקופות, אבל גם מאז ומתמיד, הוא אכן ויג'ילנט מובהק. הוא בעצם לא גיבור על, אין לו כוחות. הוא פשוט אזרח שלוקח את החוק לידיים. הוא אוכף את הצדק כפי שהוא מוצא לנכון. במקרה הזה בעזרת טכנולוגיה מפותחת, יכולות לחימה, חוכמה, המון כסף ופוסט טראומה שעובדת חזק. וזו בעצם תמצית הויג'ילנטיות, לקיחת החוק לידיים. עשיית דין עצמי במינוח המשפטי, במטרה לדכא ולהעניש על פשע, כשהליכי החוק נתפסים כלא מספיקים. או כמו שבאטמן עצמו אומר בתחילת הסרט, כשאחד מקורבנותיו שואל אותו מי הוא, אני הנקמה. באטמן הוא הויג'ילנט המפורסם ביותר, אבל התרבות הפופולרית, הקולנוע והטלוויזיה, רוויים בהם. מצוות לעניין, המקורי והרימייק, ועד ויג'ילנטים שעובדים סולו, כמו טרוויס ביקל, רוברט דנירו, בנהג מונית, פול קרסי, צ'ארלס ברונסון במשאלת מוות, וויליאם פוסטר, מייקל דאגלס, בדרך למטה. ואם נחזור לדמויות הקומיקס, למעשה גם רבים מגיבורי העל אוכפים בעצמם את החוק או מצילים את העיר במקום שבו החוק לא מסוגל לעשות זאת. כמעט תמיד הם עושים את זה בשם הצדק או הטוב. מנסים לא להרוג את האנשים שהם מבקשים להעניש ומתייסרים כשהם פוגעים באחרים. אבל כמעט תמיד הרשויות מנסות למזער את הנזקים שהם משאירים מאחוריהם בעיר החרוכה. זה נכון לבטמן וגם לסופרמן, לספיידרמן, לאיירון מן, לליגת הצדק ולאקסמן. זה נכון גם לגיבור העל פאנישר, המעניש, שהלוגו שלו התנוסס על חולצתו של אחד המחבלים שרצחו ביום ראשון השבוע שני חיילים בפיגוע בחדרה. זו אחת הסכנות של ויג'ילנטיות, היא עשויה גם לעודד טרור רצחני. אבל יש מי שחושף את פניהם האמיתיים של הויג'ילנטים האלו. גיבור על שולי, שעונה לשם ובכן ויג'ילנטי. דמותו מופיעה בסדרה החדשה והמצוינת, אם כי השולית גם היא, Peacemaker, HBO, ספינוף לסרט יחידת המתאבדים של DC, שהוא בעצמו גם ריבוט וגם רימייק. ויג'ילנטי הוא הסיידקיק וחבר הכי טוב בעיני עצמו של גיבור העל Peacemaker, ג'ון סינה האדיר. ורגע אחרי שהשניים מנהלים את אחת השיחות הטובות ביותר שנראו על המסך, על פרשת לואי סי-קיי, הוא פורס את משנתו כגיבור על. אתה חושב שאני מרגיש טוב כשאחרי שאיזה בחור עושה איזה מעשה מתואב אני צריך להרוג אותו? ויג'ילנטי שואל את פיסמייקר. כשאני מגלה שמישהו רצח אזרח תמים או מכר הרואין למישהו או עשה גרפיטי ואני הורג את האדם הזה בידיים חשופות והעיניים שלו קופצות מחוץ לגולגולת, אתה חושב שזה מסב לי עונג? כשפיסמייקר משיב שלא, ויג'ילנטי עונה תשובה מפתיעה. טוב, זה כן. זה גורם גם לך עונג, פיסמייקר. כי נולדנו להרוג. מה שמבדיל אותנו מאחרים, הוא שאנחנו הורגים רק אנשים רעים. בדרך כלל. אלא אם כן יש טעות. עכשיו, האם אני נשמע כמו איזה משוגע? הוא אומר בעודו נקרע מצחוק, וכך בשיחה אחת קצרה, מודה במפורש במה שגיבורי העל לא מודים בו, ומתאר את הסכנה של לקיחת החוק לידיים. בשיחה עם האתר פוליגון הסביר ג'יימס גן, הבמאי והיוצר של יחידת המתאבדים ופיסמייקר, שויג'ילנטי הוא בחור שלובש תחפושת והולך להרוג אנשים שלדבריו עושים מה שהוא רע. הוא סוציופט, אבל יש לו גם צד נחמד. אבל גם דמותו של ויג'ילנטי השתנתה בין גרסת הקומיקס שלה לגרסה הקולנועית, והשוני הזה מצביע על הבדל בין התקופות. ויג'ילנטי של 2022 אומר את זה כמו שזה, באנגלית זה נשמע טוב יותר. מרובין הוד ועד אדוארד סנודן, מבטמן עד ביאטריקס קידו, מקיל ביל, אנחנו מכורים לויג'ילנטיות. מהו סוד הקסם האפל שלה? ויג'ילנטיות יכולה לבוא לידי ביטוי בכל סוג של עבירה. מעבירות אלימות קלות ועד עבירות אלימות קשות, כמו רצח או ניסיון לרצח, אומרת החוקרת יערית עמרם, חברת סגל בחוג לקרימינולוגיה במכללת אשקלון, ודוקטורנטית במחלקה לקרימינולוגיה בבר אילן, בהנחיית פרופסור יוסי גליקסון. היא נובעת משתי סיבות עיקריות. הראשונה היא תגובה על פשע שבוצע נגד אדם מסוים בעקבות טיפול לא יעיל של הרשויות. השנייה היא פעילות נגד קבוצות חברתיות מסוימות או אנשים מסוימים בגלל היבטים כמו דת, גזע, מעמד חברתי וכו'. לפני שצוללים לעומק, כדאי וצריך להבדיל בין ויג'ילנטיות להגנה עצמית. גם החוק עצמו עושה את ההפרדה הזאת. הרבה אנשים לא יודעים לעשות את ההפרדה, אבל אפשר לתמצת אותה כך. לכל אדם יש זכות להגן על הגוף שלו או על הרכוש שלו או על הקרובים שלו כשהוא מרגיש שאחד מהם או הוא נמצאים בסכנת חיים ממשית, מסבירה אמרם. והחוק קובע שמי שנוקט הגנה עצמית באחד מהמקרים האלה יהיה לו פטור מאחריות פלילית. אבל לא קל להוכיח הגנה עצמית, כי צריך להוכיח שהיא נעשתה כדי להגן על עצמך באופן מיידי, וגם ההתגוננות עצמה צריכה להיות סבירה. כלומר, אם אתה כבר מרגיש שיצאת מכלל סכנה, אתה חייב להפסיק את הפעילות ההגנתית. ויג'ילנטיות לעומת זאת, היא לא שאתה נקלע לסיטואציה שלהרגשתך מעמידה אותך בסכנת חיים. הויג'ילנטיות מונעת מיצר הנקמה או מצורך להפסיק את ההתרחשות הפוגענית, והיא באה במקום רשויות אכיפת החוק. בהקשר הזה אי אפשר להתעלם מהפיגוע המחריד בבאר שבע בשבוע שעבר. המחבל שרצח 4 אנשים נוטרל רק לאחר דקות ארוכות על ידי נהג אוטובוס של אגד שנקלע לאזור, בהיעדר כוחות משטרה שעוד לא הספיקו להגיע לזירת האירוע. ברשת התפתח שיח שתוהה מדוע הנהג חיכה כל כך הרבה לפני שירה. היו שטענו שמדובר בלחץ של המערכת המשפטית בגלל השמאל הישראלי, ועוררו הדים להשפעות של פרשת אלאור עזריה. היו ששיבחו את האיפוק של הנהג, ואת העובדה שלא לחץ על ההדק עד שהרגיש שאין לו ברירה. כך או כך, על פי חוק לא מדובר באקט של ויג'ילנטיות. כשיש סכנת חיים זו הגנה עצמית, והדבר נכון גם לאזרח החמוש השני, שהיה בזירה וירה לעבר המחבל. לראות באדם שמעמיד בסכנת חיים אדם אחר נחשב גם הוא מעשה של הגנה עצמית. אם יתברר שבוצע ירי גם לאחר שהמחבל נוטרל, מה שלא עומד על הפרק בחקירה נכון לכתיבת שורות אלה, זה כבר יהיה סיפור אחר לגמרי. כל זה לא קשור כלל לדיון בשאלה אם אזרחים צריכים לשאת נשק, מה שמאפשר לדבר על פוטנציאל ללקיחת החוק לידיים, אבל גם על פשיעה וניצול לרעה של כוח וכלי נשק בכלל. לגיטימיות היא מונח מפתח. ככל שהלגיטימיות של המוסדות והממסד יורדת, כך ההיתכנות לויג'ילנטיות עולה. לגיטימציה משמעה הסכמה עם החלטות שהמשטרה למשל מקבלת ושיתוף פעולה איתה. לעומת זאת, העדרה באה לידי ביטוי מול מערכות שנתפסות לא צודקות, לא חוקיות, לא מהימנות. כאלה שלא מספקות ביטחון ורווחה, וגם שלא מחלקות את הביטחון והרווחה בחברה באופן שווה. עניין סופר קריטי כשמדובר בויג'ילנטיות, אומרת אמרם. בשיחה עימה, אמרם מונה 4 גורמים שמובילים לויג'ילנטיות, וגם ליחס המשתנה כלפיה. חומרת העבירה המקורית, מיקום האירוע, זהות הויג'ילנט וזהות הפושע שהויג'ילנטיות מופנית כלפיו. ככל שהפשע המקורי חמור יותר, שזהות הפושע מתועבת יותר, ושזהות הויג'ילנט מעוררת יותר אמפתיה, כך תהיה יותר אמפתיה ציבורית גם כלפי מעשה ויג'ילנטי. לא מפתיע לכן שרוב גיבורי העל יתומים או עברו טראומה שמעוררת אמפתיה כזאת. במחקר שבוצע במכון ההולנדי לחקר פשיעה ואכיפת חוק, ופורסם ב-2012, 1,930 נבדקות ונבדקים בני 16 עד 89 נשאלו מה רמת התמיכה שלהם בויג'ילנטיות, הוצגו להם 3 תרחישים של נפגע או נפגעת עבירה. במקרה אחד, אדם בן 39 נפצע כתוצאה מוויכוח בכביש. במקרה השני ילדה בת 9 נפגעה בתאונת דרכים. במקרה השלישי ילדה בת 9 הותקפה מינית ברחוב והצליחה להימלט. החוקרים ביקשו מהנבדקים לדרג מאחת עד 7 עד כמה הם תומכים בפעולה ויג'ילנטית נגד הפושע, עד כמה הם יכעסו על פעולה ויג'ילנטית נגדו, ועד כמה הם ירצו שהויג'ילנט עצמו יענש על שלקח את החוק לידיו. במקרה של הריב בכביש, הנבדקים נתנו ניקוד ממוצע של 3.04 באמפתיה לויג'ילנט. במקרה של תאונת הדרכים התקבל ניקוד ממוצע של 3.71 נקודות, ובמקרה של התקיפה המינית 4.50, המשולים לכמעט 65% במדד האמפתיה ההיפותטי הזה. שלא במפתיע, המחקר הראה שככל שהפשע נתפס כמינורי יותר מבחינה מוסרית, גבר הזעם על לקיחת החוק לידיים והאנשת הפושע, וגם הצורך להעניש את הויג'ילנט. באייטם בתוכניתו של אברי גלעד, מדד ישראל, שבודקת את עמדת הצופים לגבי סוגיות העולות לדיון באתר, הוקדש בשבוע שעבר אייטם בפינה הדיבור, לסוגיה של קבוצות ההגנה החמושות מבאר שבע ומילוד שהתארגנו כדי להילחם בפשע באזורן. 80% תמכו בקבוצות הללו וטענו שזה הכרח המציאות, ורק 20% חשבו שמדובר באקט מסוכן שיש להוקיע. כדי למצוא מקרים של ויג'ילנטיות מסביבנו, אפילו לא צריך להתאמץ. כל מי שהשאירה את הצועה של הכלב שלה על חלון המכונית של השכן, שחוסם לה את החנייה כל בוקר, היא סוג של ויג'ילנטיות. יונתן הילו, שהרג את האדם שהתעלל בו מינית במשך שנים, היה ויג'ילנט. כרמלה בוכבוט, שהרגה את בעלה המתעלל, היא ויג'ילנטית. שי דרומי, שירה בפורץ לחווה שלו בדרום ב-2007 והרג אותו, הוביל לחוק דרומי, שקובע כי גם במעשה כזה שאין בו סכנת חיים ישירה, אבל יש פריצה לשטח פרטי והתגוננות מפניה, לא יישא הפוגע באחריות פלילית. אלאור עזריה, שבידי הריגה במחבל, הוא הויג'ילנט המפורסם ביותר בשנים האחרונות. יש עוד מקרים רבים של ויג'ילנטיות, ואנחנו נחשפים עליהם כל הזמן. לעתים היא אלימה, ולעתים לא. לעתים תרגישו שהיא צודקת, לעתים תזעמו עליה. כך או כך, היא בכל מקום. למיכאל לב, למשל, נמאס לסמוך על רשויות אכיפת החוק. הוא חי בבאר שבע, אב לשלוש בנות, ובחודשים האחרונים התפרסם כמי שהקים רשת קבוצות וואטסאפ בשם הולכים בלי פחד בבאר שבע, שנועדה לשמור על הביטחון של תושבי ובעיקר תושבות העיר. אישה שמרגישה מוטרדת ברחוב, שולחת את המיקום שלה באחת הקבוצות. הדבר מתחיל לרוץ בעשרות הקבוצות הקיימות, שבהן חברים כ-80,000 תושבים, יותר משליש מאוכלוסיית העיר. לדברי לב, ואחד מ-3,500 המתנדבות והמתנדבים, מגיע כמה שיותר מהר למקום להרתיע את התוקף, ולהתעמת איתו אם צריך. קמנו כי אחוזי הפשיעה בבאר שבע ממש גבוהים, ויש כאן המון נשים שמוטרדות, והמשטרה קיימת אבל אין באמת מי שישמור עליהן, ועד שהמשטרה מגיעה לוקח לה המון זמן, הוא מסביר. אז חשבתי על זה, כי יש לי שלוש בנות, וכל בחורה שנייה שהייתה הולכת ברחוב בעיר, הייתה מוטרדת. אם אז זה היה אחת לשתי בחורות, היום זה אחת לשש או לשבע בזכותנו. המשטרה כמובן לא ממש מרוצה מהיוזמה. בעבר נפגשתי עם מפקד המחוז פרץ אמר, והטענה העיקרית שלו הייתה שאין מספיק כוח אדם, מספר לב. כשהצעתי את המתנדבים שלי שבסופו של דבר יקבלו איזו סמכות ומדים בתור מתנדבים, לא בתור עובדי משטרה, התהליך להכשרת מתנדב שקבלת הסמכות הייתה מותנית בו, היה מאוד ארוך, חצי שנה ומעלה. השאלה הייתה, מה אנחנו עושים בחצי השנה הזאת? הם ביקשו שנעצור את כל הפעילות כי מבחינתם זה סוג של מיליציה. ניסיתי להסביר את עצמי גם בכנסת, בכל ערוצי התקשורת. הסברתי כמה וכמה פעמים שאנחנו לא. מיליציה זו התקוממות של העם נגד משטר צבאי או משהו כזה. הם מאורגנים בנשק. אנחנו לא. זה אפילו לא קרוב למיליציה. וזהו, פה נפרדו דרכינו. אז בעצם אמרת למערכת אכיפת החוק, בואו קחו אותי, אני רוצה להיות חלק, אבל אמרו לך שזה תהליך מסורבל. נכון, אבל גם אמרתי בכנסת לראש אגם, אם אתה רוצה להגדיר אותי כמי שלוקח את החוק לידיים, תקרא לזה איך שבא לך, זה לא מעניין אותי. אני אמשיך ואני כאן, ואתה מוזמן לעשות עם זה מה שאתה רוצה. גם היום, כשיש לי פגישות עם ראש העיר, אני אומר את זה. אני פה, אתה רוצה לקרוא לי מיליציה? תקרא לי באיזה שם שבא לך. זה לא משנה לי. אני כאן כדי להגן על הילדים שלי, כדי להגן על הילדים של כל תושבי הנגב. אני יכול להגיד לך שזה גם התפתח לערד ולדימונה, ויש המון קבוצות שם שפנו אליי ושאלו על הרעיון ועזרתי בשמחה. לב מתאר בצורה מצוינת את הוואקום שיכול להיווצר ברגע שהחוק לא נמצא בסביבה. זה כנראה לא מפתיע אגב שהקבוצות בניהולו צמחו בחודשים האחרונים, תקופה שבעלתה המודעות התקשורתית והציבורית למשבר הפשיעה בדרום ולאוזלת היד היחסית של המשטרה בטיפול בו. בעקבות קטטה המונית בבית החולים סורוקה בנובמבר 2021, העריך בכיר במשטרה בפני ג'וש בריינר כתב הארץ, שלדעתו, סכסוכים ימשיכו לגלוש מהכפרים הבדואים לתוך באר שבע. החודש פרסם כתב הארץ נתי יפת כתבה על פעיל עוצמה יהודית, שהקים מיליציה בבאר שבע בשם סיירת בראל, שנועדה לדבריו לשמור על הביטחון בעיר בתמיכת העירייה. בתחילה גם המשטרה תמכה בהתארגנות, אבל הסירה את תמיכתה בטענה שהתרומות להתארגנות הושגו באופן לא חוקי. כל זה נוגע לאותו עניין מכריע בהקשר של ויג'ילנטיות, לגיטימיות. במצבים שבהם המשטרה ומערכות המשפט נתפסות כלא לגיטימיות, הסיכוי לשתף פעולה ולציית לחוק יורד, אומרת אמרם. למשל, כשמבצע פשע לא נענש על ידי הרשויות, זה יכול להוביל לתפיסה של עוול ולהתבטא בתמיכה במעשים ויג'ילנטיים או בנקיטה של מעשים ויג'ילנטיים בפועל. גם אקטיביזם פוליטי יכול להיות ויג'ילנטי, אבל רובן המכריע של טקטיקות הפעולה האקטיביסטיות שאינן חוקיות נכנס להגדרה אי-ציות אזרחי בלתי אלים, שמהותה שונה בתכלית. סרבנות מצפון, פעולות כמו חסימת כבישים שנראו בתקופת ההפגנות בבלפור או כחלק מסדר היום של תנועת המרד באחדה, אלה אינן נובעות בהכרח מתפיסת הפעילים כי הם נמצאים מעל החוק. האנישה, מעצר, כליאה, היא חלק בלתי נפרד מההד של הפעולה. ובניגוד לויג'ילנטים, הפעילים לא מנסים שלא להיתפס. באטמן עצמו מנסה להשיב סדר לעיר מושחתת. וכמותו כאמור, לא מעט גיבורי על אחרים. הויג'ילנטיות של גיבורי העל מיוצגת תכופות כחזו שמסכנת מאוד את הסביבה, אבל גם כחזו שאי אפשר בלעדיה. החוק והסדר לא יכולים לנצח את הרע. אפילו הסרט משפחת סופר על, האהוב והמיועד לילדים, מתרחש בעולם שבו גיבורי על הוצאו מחוץ לחוק, בשל הנזק שהסבו לסביבה. הבעיה היא שאין ברירה אלא לקרוא להם כשצריך להציל את המצב. חוקר הקולנוע פבלו אוטין, מרצה באוניברסיטת תל אביב, שמלמד גם בשנקר ובבצלאל, קורס על גיבורי על, מסכים שכולם למעשה ויג'ילנטים. גיבורי על הם פושעים שעוברים על החוק, או שמותר להם לעשות זאת, כי הם מגינים על איזשהו ערך שהם חושבים שהוא צודק, הוא טוען. יש קטע בבטמן החדש שהשוטר אומר בו, אני לא יכול להיכנס למועדון הזה בלי צו חיפוש, אז בטמן אומר, אני עושה את זה בדרך שלי. גם בבטמנים הקודמים, הוא עושה ופועל מחוץ לחוק בכוונה. הוא כאילו עובד עם המשטרה ורשויות החוק, אבל יש לו חופש הרבה יותר גדול. לכל זה, מסביר אוטין, יש גם סיבה היסטורית. יש פה שני אלמנטים חשובים, הוא אומר. האחד הוא המקור של גיבורי על בשנות ה-30 בארצות הברית. זה קרה במקביל לגל הפשע המאורגן שהמשטרה לא הצליחה להתמודד איתו, אל קפונה ודומיו. הקומיקסים דמיינו איזה גיבור על, באטמן, סופרמן, שבהתחלה נלחמו נגד גנגסטרים, לפני שהופיעו הג'וקרים למיניהם. התרבות דמיינה מישהו שהוא ויג'ילנט שלוקח את החוק לידיים, שיש לו אפשרויות לתפוס את הרעים. הוא יכול לעבור על החוק, מותר לו. יש פה צורך במישהו שיתפקד איפה שהמשטרה לא מצליחה, איפה שרשות החוק לא נמצאת ומוגבלת. בגלל כל מיני זכויות אזרח כאלה או אחרות. זה בעייתי. האלמנט השני הוא כוחות השוק הפועלים מאחורי הגב של דמויות הקומיקס, חוברות הקומיקס והסרטים. יש בגיבורים האלה משהו מאוד קפיטליסטי וליברטריאני, טוען אוטין. הויג'ילנט הוא יזם פרטי של חוק וצדק. הוא לא עובד ממשלה, הוא לא נענה לחוקים ולכללים. הלך הרוח שזה יוצר, אומר אוטין, הוא, אנחנו לא רוצים מגבלות, אנחנו לא רוצים את הילרי קלינטון, אנחנו רוצים את טראמפ. אני סומך יותר על פייסבוק ואילון מאסק וג'ף בזוס, מאשר על פוליטיקאי זמני שבעיניי הוא מושחת. זו גותהם, בגותהם כולם מושחתים. המערכת לא עובדת, ובטמן היזם הפרטי הוא היחיד שיכול להביא צדק או לדאוג לנו. כשאני שואל את אותין, מה לגבי גיבורי העל שמתאגדים בחבורות, כמו הנוקמים או ליגת הצדק, ופועלים ביחד, הוא עונה שהם עדיין לא מתאגדים תחת הממסד המקובל, ובטח שלא מנסים לשנות יחד את העולם לטובה. אם כבר, הוא אומר, בסרטי גיבורי על, הנבלים הם אלה שרוצים לשפר את העולם, לשנות אותו, לשנות את המערכת מן היסוד, הם פשוט מוצגים כנבלים. וגיבורי העל הם אלה שמשמרים את המערכת כמו שהיא. לא צריך לעשות שינוי, צריך לשמור על מה שיש. יש שם ערך מאוד שמרני. חוץ מהפנתר השחור והפלקון, גיבורי העל השחורים שרוצים לשנות את המערכת, כל היתר נאבקים כדי לשמור עליה. המגמה העכשווית של הצגת הוויג'ילנטיות, גם כדבר מסוכן, הולכת יד ביד עם חזרת הדמוקרטים לשלטון בארצות הברית, והשאיפה לחזור לסדר שקדם לעידן טראמפ. הצד הרע בסרט משתמש באמות המידה של באטמן, לפעול למען צדק, רק שחוש הצדק שלו מעוות לחלוטין. זה כאילו עיוות של מה שבאטמן עושה, אבל בפועל זה בדיוק מה שבאטמן עושה, אומר אותין. ההבדל הוא שאנחנו כצופים מניחים שלגיבורי העל יש חוש צדק מולד. אבל בשטח כולם ויג'ילנטים, גם הטובים וגם הרעים. אגב, ערבוב בין טובים לרעים, לוגו הגולגולת של גיבור העל הויג'ילנטי המעניש, זה שהתנוסס על חולצתו של המחבל בחדרה, הגיע דווקא מיחידה מיוחדת של צבא ארצות הברית, שקרא לעצמה The Punishers, ובה שירת קריס קייל, שעל דמותו התבסס הסרט ההוליוודי צלף אמריקאי. משם הוא התגלגל לכוחות הביטחון העיראקיים שלחמו בדאש, והיה לסמל המזוהה עם המאבק במדינה האסלאמית, אבל נראה שלאחרונה הוא הגיע גם לכוחות המזוהים עם דאש, ועל פי גורם אמריקאי שצוטט בסוכנות הידיעות רויטרס, דאש לקחו אחריות על שורת פיגועים באוגנדה וברואנדה באוקטובר ובנובמבר, שתוכננו על ידי מחבל בשם מאדי נקלובו, שהכינוי שלו הוא כמובן פאנישר. למגמה של ערבוב טוב ורע מכל מקום, אכן יש היסטוריה ארוכה. האביר האפל מ-2008 הציג תמה מורכבת שלפי הבטמן והג'וקר רעים באותה מידה. מה שמפריד ביניהם איננו אמות מוסר, אלא תפיסת עולם פילוסופית קיומית. מאז ומתמיד הוצגה הויג'ילנטיות כמסוכנת וכמפתה כאחת. אבל זה לא אומר שהתרבות לא מגיבה בזמן אמת לרוח התקופה. אירועי 6 בינואר 2021 בוושינגטון, הפלישה לקפיטול, מרד אזרחי שנמצא בנקודת אמצע בין ויג'ילנטיות למלחמת אזרחים, זוכה לייצוג מרומז יותר או פחות בסרט החדש, והפעם גם בעלי ההון לא יוצאים נקיים, והכסף מוצג כמשחית הראשי, יותר מהפוליטיקאים והמאפיה. זה די מהפכני בהקשר של באטמן, גיבור על שבנוי על כוח וכסף, אבל זה מהדהד את הכרסום הבולט ביותר באמון של חלק מהציבור בתקופת הקורונה בתעשיית התרופות ובמשרד הבריאות, שלכאורה רוקד לחלילה, מה שבא לידי ביטוי באי-ציות אזרחי כמו סירוב לעטות מסכה. האם באמת יש היום יותר מקרים של לקיחת החוק לידיים מבעבר? התשובה לכך מורכבת. ויג'ילנטיות, אומרת אמרם, הייתה ותמיד תהיה. אבל היא משגשגת כאמור בתקופות של חוסר לגיטימיות למוסדות. במחקר שביצעה יחד עם עמיתה נוספת מאוניברסיטת בר אילן, דניאל הרון, ושהוכתר בשם מגפה עולמית, 4 מערכות בחירות והפגנות אלימות, מתכון לאיבוד לגיטימציה, ונמצא בתהליכי שיפוט אקדמי, כלומר טרם אושר ופורסם פורמלית, בדקו השתיים את הלגיטימיות של מוסדות השלטון בתקופת הסגר השני של הקורונה כשנתניהו עוד היה בשלטון. הן ביקשו מאנשים מקבוצות חברתיות שונות לדרג עד כמה לגיטימי עם מוסדות שונים בעיניהם על בסיס ניקוד של 1-5. הממוצע הכללי בחברה הישראלית במדד הלגיטימיות היה אז 3.18 למשרד הבריאות, 2.85 למשטרה ורק 2.18 לממשלה. בקשר למחויבות לציות, הממוצע עמד על 3.97 נקודות למשרד הבריאות, 3.86 למשטרה ו-3.46 לממשלה. בהפרדה לפי השתייכות פוליטית, אנשי שמאל נתנו ציון של 2.36 למשטרה, בעוד אנשי ימין נתנו לציון של 3.09. ביחס לממשלה, אנשי שמאל נתנו ניקוד של 1.57 בממוצע, בעוד אנשי ימין נתנו 2.57 בממוצע. כלומר, האמון בממשלה היה נמוך כך או כך, גם בקרב אנשי שמאל וגם בקרב אנשי ימין. זה לא מאוד מפתיע. עידן הפוסט אמת, יחד עם כיתוב פוליטי חריף, הביא לערעור הלגיטימציה של ממשלות בכלל, אבל לא רק שלהן, גם של התקשורת ושל בעלי ההון, ובכלל של המונח אמת. כשאין אמת אחת, אין צדק אחד, וכשאין צדק אחד, אף חוק לא יכול להיות באמת צודק. לכן אירועים של ויג'ילנטיות זוכים לתהודה ואהדה חברתית גדולה יותר. אין יותר מדרג היררכי בין החוק לתחושת הצדק האישית. על בסיס הממצאים האלה והאקלים הזה, בין השאר, טוענת אמרם כי במצבי קיצון, כמו הסלמה ביטחונית בישראל, סביר להניח שנראה יותר מעשים ויג'ילנטיים, כמו המעשים במערכה האחרונה שומר החומות. הכוונה היא שהמבצע שהתרחש בלב מגפת הקורונה ולפני גל הדלטה, הגיע בתקופה של אובדן אמון במערכות אכיפת החוק, ואלו איבדו מהלגיטימיות שלהן. זו קרקע פוריה להתרבות מעשים של עשיית דין עצמי, מה שיכול להידרדר לאלימות אזרחית קשה, כפי שקוראת לזה אמרם, מהשלחת בקבוקי תבערה והאבנים על מבנים וכלי רכב של יהודים, ועד הלינץ' בבת ים. כשארצות הברית הייתה כולה מלאה בכאוס, היבחרות טראמפ, הפגנות Black Lives Matter וחוסר האמון הגורף במשטרה, אחר כך גם הקורונה, גם שם התוצאה הייתה בסופו של דבר הפלישה לקפיטול. יש לפיכך סיבה טובה לכך שגיבור העל הנשכח ויג'ילנטי נשלף מהמדף ב-2022, ושעוצב בדרך שבעוצב. באקלים הפוליטי של היום, גיבורים שנלחמים לבדם למען הצדק, הם כבר לא בהכרח גיבורים. זה כבר לא כל כך פשוט להיות גיבור על. היום כבר ברור שהמונח צדק התערער ונהיה סובייקטיבי. האמון בממסד קועקע מזמן, ולא רק על רקע אין ספור פרשיות שחיתות. והאמת כבר מזמן לא אבסולוטית. כשהלגיטימיות בקרשים, כל אדם עם אמצעים, או בלי, יכול לראות בעצמו באטמן בן זמננו. זו ויג'ילנטיות. נעים או לא נעים להכיר. אין דין ויש דיין. כתבתו של איתמר קציר. הקריין אמיר בועז. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית. ניר סייג.